תורה עין A, סעיף ד'. אומר רבנו, התענוג שיש בכל דבר, במאכל, משתה ומלבוש וכו', הוא מהניצוצות שנפלו לחיות את אותו הדבר. ניצוצות זה ניצוצות של החוכמה האלוקית. זאת אומרת, האלוקות בצמצום מתבטא בחוכמה שיש בבריאה, זאת אומרת, החוכמה תחיית בעליה, אין מציאות של שום פרט בבריאה, מהדומם ועד אין סוף, שאין בו חוכמה. חוכמה זה ניצוץ קטן מהחוכמה האלוקית, מצומצם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה, מגלה את עצמו לבריאה בדבר כזה, כי אי אפשר להתגלות בצורה אחרת. כי אין לו צורה, ציור, כלום. אז הוא ברא את הכלים, את המציאות הזאת, שזה ביטוי, כאילו הצמצום שלו להראות את עצמו, אני, נגיד שאני כזה, נגיד שאני חכם, כאילו, אבל זה דבר שאין לנו השגה בו, אז צמצם את עצמו לחוכמה הנפלאה שיש בעולם, זה הדרגה הכי גבוהה שיש בעולם, זה החוכמה. ממנה משתלשלים, היופי שיש בבריאה, וכל ההנאות שיש בבריאה, זה נקרא ניצוצות של החוכמה האלוקית. כי גם הנאה שיש דבר ודבר, זה חוכמה. איך יש הנאה בדבר כזה? איך פעולה כזאת גורמת להנאה? יש בזה שכל, שזה חוכמה. איך הפרי הזה יש בו הנאה מסוימת? איך מראה יש בו הנאה? ציור יש בו הנאה? איך הקדוש ברוך הוא עשה? זה שכל, זה חוכמה. אז הכל מתבטא ביחס אלינו. בני אדם, אנחנו, מה שמעניין אותנו זה הרגש שבלב. אנחנו נמצאים בעולם נמוך, עולם הבריאה, עולם הבריאה זה עולם הלב, עולם הצילות זה עולם השכל. בשכל, גם כשאנחנו עוסקים בשכל, אנחנו לא כל כך מתרשמים מהשכל, אלא מההנאה שיש בשכל. שזה מתבטא בלב, ברגש שבלב. זה מה שנותן לנו את הכיף. כי תכלית הבריאה הייתה לענות לבריאותם, אז הקדוש ברוך הוא ברא לנו מציאות כזאת שנהיה כלי ששואף לקבל את ההנאה, שבעצם כשאתה מקבל את ההנאה אתה מקבל את החוכמה האלוקית, ואתה מקבל את האלוקות. אז אתה חי עם האלוקות. אז רבנו אומר, בכל דבר, במאכל, משתה, מלבוש וכו', בכל דבר, בסתם מוצר שאתה נראה לך פשוט, אתה הולך לחנות, קונה כוס חד פעמי, אתה קונה איזה דבר שאתה נהנה ממנו, כי אתה משתמש בו, יש לך הנאה ממנו. בכל זה, בכל פרט בבריאה יש בו הנאה. יש דברים שלך יש בהם הנאה, לאחר אין בהם הנאה. אז זה נקרא ניצוץ שלא שייך לו, לא שייך לשורש נשמתו. אז רבנו אומר שכל ההנאות שיש במציאות, הכל זה מהניצוצות של החוכמה האלוקית, שנפלו, אנחנו קוראים לזה נפלו יחסית. כי זה ירד ממדרגה של חוכמה אינסוף, חוכמת אינסוף, לחוכמה של ניצוצות גשמיים. אז זה נקרא נפל. ולמה הוא נפל? להחיות את הדבר, זה החיות של אותו דבר.
הרב, אנחנו רואים נפל או שאומרים נפל עכשיו ברגע זה? זאת אומרת, נפל פעם, או זה הכוונה הוא...
מה זה משנה? אני לא יודע את התאריך של היווצרותה של האבן, אז היא נפלה, והאייפון נפל עכשיו, החוכמה של האייפון נפלה עכשיו, אני יודע, לפני שנתיים. מה זה משנה התאריך? מתי השכל האלוקי ירד לעולם, למציאות?
לא, זה לא תמיד הרי בהובס, אז מתי שעכשיו אני פוגש את זה, ועכשיו נופל על זה?
מבחינתך כן, בוודאי. הרי הקדוש ברוך הוא לא שייך אצלו מקום זמן, עבר או בעתיד. אצלו אין, עבר הווה עתיד, עבר זה למי ששכח, אז יש לו עבר. עתיד זה לא יודע מה יהיה, אבל אחד שלא שוכח ולא מוסתר ממנו מה שהוא הולך לעשות בהמשך, אז אין זמן. רק מבחינתנו אנחנו מקטלגים את זה בזמן. זה קרה בזמן ההוא, זה קרה בזמן הזה, וכל העניין של זמן נוצר מאז שנוצר. נוצר אדם, אז נוצרה אצלו מציאות של שכחת של דברים שהם מבחינתי הם עבר, זה יחסי. ובבחינתי זה עתיד, אבל לפני זה לא היה זמן, וגם אין בכלל... אנחנו יכולים להשתמש בזמן באופן היפותטי. כאילו, אתה אומר, אתה מעמיד נקודה. נקודה ומתחיל להתייחס אליה כמו הספירה. לפני הספירה. לפני שאתה ספירה, עוד לא הייתה ספירה. אז איך אתה סופר? מתחילת הספירה, התחילה הספירה. אז תספור מתחילת הספירה וקדימה. מה אתה אומר לפני הספירה? עוד לא הייתה ספירה. אתה בעצמך אומר שזה לפני הספירה. אז לא משנה, עמדנו נקודה, אנחנו עושים במינוס עכשיו. 200 לפני הספירה, 300 לפני הספירה וכו'. אותו דבר ככה. מרגע שנהיה אדם במציאות, התחיל להיות זמן. אז מי האדם וקדימה? זה הזמן. עכשיו, לפניו לא היה זמן, אבל סתם, אנחנו באופן כאילו שיהיה מה לדבר. משער שאילו היה זמן פעם, אז האבן הזאת נבראתה לפני מיליון שנה. עוד לא היה זמן, אבל נגיד כאילו, אם היה מציאות של זמן, אז הייתי מהאדם סופר ברוורס ככה וככה שנים. זה יחסי. אז הניצוצות שנפלו לחיות את אותו דבר, מה זה לחיות את אותו דבר? כי החיות של כל דבר זה שהוא מממש את עצמו. זאת אומרת, הוא מממש את המטרה שלשמה הוא נברא. הקדוש ברוך הוא ברא דבר למטרה מסוימת. כשהדבר מממש את עצמו, כשהוא יוצא לפועל, לעבר המטרה שלשמה הוא נברא, זה החיות שלו, זה נותן לו הנאה, זה נותן לו כיף, זה נותן לו רצון לחיות. זה החיות שלו. כל פרט, כל דבר בבריאה שנברא, כולל האדם, החיות שלו זה שהוא מממש את עצמו לכיוון המטרה. כל עוד שהוא לא מימש את עצמו במטרה האמיתית, הוא ירגיש חסרונות, ובינתיים הוא ימצא לו מטרות חילופיות, כאילו שאדם מעמיד לעצמו אתגרים, שהוא רוצה להגיע למשהו מסוים, שמו, ובמשך הזמן כשהוא פועל להגיע לקריירה שהוא עמיד לפניו, אז יש לו הנאה, יש לו הרגשה טובה, אני מממש את עצמי, אבל זה בדמיון. עד שהוא מגיע למטרה זה נשבר לו. אז הוא מחפש מטרה אחרת, להרגיש עוד פעם אני מממש את עצמי. אבל לא זה העניין. העניין האדם לממש את עצמו זה למטרה שלשמוע הוא נברא. שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא ברא אותו לגילוי האלקות. להיות מחובר לאלקות. וזה יכול לעשות לבן אדם את הדבר הזה.
איפה יש כאן חבלים?
כשאדם עכשיו משתמש עם אותו מוצר ונהנה ממנו, זאת אומרת שהוא אכל את ההנאה שיש במרכאות, אכל את ההנאה שיש באותו דבר, קנית שולחן חדש, כיסא חדש, אתה יושב עליו, נהנה ממנו, ההנאה הרוחנית שיש בפנים היא נמהלת בנפש שלך והופכת להיות חלק מהמהות שלך. אז מה יצא פה? שההנאה היא הכלי שהגיש לך את החוכמה התמונה שם, כי החוכמה עשתה פה את ההנאה, והחוכמה היא הניצוץ האלוקי שנמצא בפנים. אז בעצם כשלקחת את ההנאה, לקחת את האלקות אליך והתחברת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הפסוק אומר, בתוך כל אחד ואחד. אתה מקדש את עצמך, עושה מעצמך מקדש. עכשיו, כשאתה נהנה מדברים, ולא חושב בכיוון הזה, זה נקרא הולך לסיטרה אחרה, הולך לקליפה. לא מימשת את העניין. לא של הניצוץ שנמצא שם, לא התחברות לאלקות, וגם הנפש של האדם לא שבעה מהניצוץ הזה. היא מרגישה חיסרון, ולכן היא צריכה עוד פעם ועוד ענה, ולהחליף את זה ועוד את זה ועוד זה, והיא לא מרגישה צמאון כל הזמן. לכן החכמים תקנו לנו ברכות הנהנים. ברכות הנהנים זה כל דבר שאתה אוכל, שותה, נהנה, יש ברכה לפני כן. אפילו על נוף יש ברכה. הרואה את הים הגדול, אחד ל-30 יום, הרואה את ההרים, וכל מיני דברים מרשימים שיש בבריאה, צריך לברך. היוצא בימי ניסן, עכשיו אנחנו בהג, היוצא בימי ניסן, ורואה אילנות יפים, מלבלבים, מברך. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנאות בהם בני אדם. זה ברכה שאנחנו מברכים, להנות אותנו, הוא ברא את זה. למה? כדי שנקבל אותו. כי אי אפשר לקבל את הקדוש ברוך הוא שהוא לא מוגדר, אין סוף, אלא בצורה הזאת. כל החסרונות שיש לאדם נובעים מהמת השבירה בעולמות, במידות המשפיעות לשכינה, למלכות. היינו שנפלו ניצוצות השייכים לשכינה ונחסרו ממנה, ומהם נתאבו כל פרטי המציאות של כל הקיים בעולם. אז אנחנו קוראים לזה שבירה. שבירה הכוונה פירוק החוכמה לניצוצות זעירים, כדי שנוכל לקבל אותם. אנחנו מוגבלים בכוח הקבלה שלנו, בכוח שאנחנו מסוגלים לקבל, אפילו לאכול, אפילו הנאה. יש גבול שאדם יכול לסבול אותה. כשהנאה באה אליו בעוצמה שהוא לא מסוגל לסבול, הוא מתפרק הבן אדם, הוא לא יכול לסבול, הוא מתעלף. אז זה נקרא שבירה. הניצוצות התפצלו לניצוצות, החוכמה התפצלה לניצוצות, והיא את המידות העליונות שהן שורש המידות שקיימות פה בעולם, כמו חסד, מידת החסד, מידת הנתינה, אהבה, מידת הגבורה, הוד, נצח, כל המידות הם בעצמם, נכנסה החוכמה לתוכם ופיצלה אותם לניצוצות, שברה אותם לניצוצות והם נפלו לעולם. אז יש בעולם את מידת החסד בניצוצות. אז זה ניצוץ של חסד, ניצוץ של גבורה, ניצוץ של חוכמה, של אמונה, כל הדברים שיש בעולם זה ניצוצות. עכשיו, האדם, מה הוא עושה בעולם? האדם כל הזמן משלים את החסרונות שלו. כל מה שהאדם עושה כל הזמן, הוא משלים את החסרונות שלו. מרגע שהוא נולד הוא משלים את החסרונות. כל הזמן הוא רוצה להכניס לתוך עצמו דברים, לקבל דברים. לקבל דברים, למה הוא רוצה לקבל דברים? הוא רוצה להשלים את החסרון שלו. החסרונות שלנו זה החסרונות שנתאבו בשורש, בשכינה, בחוכמה האלוקית שהתפצל לניצוצות, והניצוצות נפלו למציאות. אז הם נפלו ממנה, מהשכינה למציאות. אז היא נחסרה בניצוצות השייכים לה, שהם למטה פה במציאות. עד כאן ברור?
אולי קצת יותר לדבר מה השורש של החיסרון.
כשאנחנו אמרנו החוכמה, החסד, גבורה, התפארת, כל הספרות, זה הספרות, זה המידות, הפרטים של השכינה. אז במשל, בוא נגיד שהשכינה זה צלם אדם, כביכול. ראש, אנחנו קוראים לזה ראש, לאדם יש ראש. היא מה שיש בתוך הראש, חוכמה. יד ימין, אנחנו קוראים לזה חסד, שמאל, גבורה, תפארת וכו'. כל העשר מידות. עכשיו, כשהאור נכנס לתוך המידות, פוצץ אותם לניצוצות, והם נקראים שהם נפלו למציאות. אז הם נמצאים פה במציאות. כשהם נפלו ממנה, אז הם נחסרו לה. נפלו ממנה למציאות, נחסרו לה. כביכול, זה שייך לה. כשיש פה ניצוץ של חסד, הוא נפל מהחסד הכללי, השלם. ונהיה פה ניצוצות של חסד. אתה רואה, זה עושה חסד, זה נותן צדקה. יש מציאות של דברים כאלה. זה בא משם. עכשיו, האדם הוא בעצמו ניצוץ של השכינה. הוא עצמו חלק אלוקי ממעל. אז כשהאדם עכשיו אוסף את ההנאות, את הניצוצות של החוכמה, הוא אוסף, הוא משלים את החיסרון שלו, שנוצר לו. הוא חלק מהשכינה, כל אחד חלק מהשכינה, נכון? אז נגיד, אברהם אבינו היה חלק שנקרא החסד של השכינה, לכן הוא היה איש חסד. משה היה דעת, לכן הוא הביא את התורה. יצחק היה הגבורה. וכולי. דוד היה הלב. וכולי. כביכול אנחנו ממשילים אותו באיברים. אז אם כן, האדם הזה יש לו נטייה לחסד. עכשיו, ממידת החסד נפלו ניצוצות, ובמידה הזאת יש עכשיו פרטים ופרטי פרטים שמתחלקים תחת 10 הקטגוריות האלה. השכינה התפצלה ל7 מידות. חסד, גבורה, תפארת, עד מלכות. אז תחת הקטגוריה של חסד יש גם גשמיים, דברים גשמיים שלך יש נטייה לקנות אותם ולאחר לא. הם קשורים למידת החסד. אז היות שאתה שורשך חסד, אז החסרונות שנפלו ממידת החסד, הם בעצם נפלו ממך כי אתה שורשך חסד, ואז אתה תלך ותאסוף בחיים שלך רק את הדברים האלה. אתה תאהב את הדברים האלה, ואתה תרדוף אחרי הדברים האלה, אתה תרצה את הדברים האלה, לך יש בהם הנאה, כי הם משלימים את החיסרון שלך. השני, יואב בשר, זה יואב דגים, זה יואב ירקות, הוא יואב פרימה מהפרי הזה. כי כל המציאות היא פרטים ופרטי פרטים שאפשר לקטלק אותם בקטגוריות תחת 10 חלוקות האלה של הספרות. 7 ספרות. כי החוכמה היא רק ירדה מדרגה והיא לא... היא לא היא... לא היה בשבירה. ירדה מדרגה, והשבירה הייתה בחוכמה שהייתה בשבע תחתונות, מחסד עד מלכות. אז זה מה שהוא אומר פה. כל החסרונות שיש לאדם נובעים מהמת השבירה. הייתה שבירה, הכל התפצל בעולם. עכשיו, כשאתה אוסף את הדברים האלה, אתה משלים את החיסרון של השכינה. בתנאי שאתה בדעתך מקשר את זה לשכינה.
אחרת אתה לא אוסף את זה.
אם לא, אתה לא אוסף, אז אתה אספת את זה לעצמך, לקליפה, לגוף, לחיצוניות.
לכלי.
אז לא השלמת את המטרה. לכן אתה צריך לאסוף את הכל, וזה מה הזכרתי, ברכות הנהנים, באים להזכיר לך, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא על ההנאה הזאת, זאת אומרת, אתה מחבר את הניצוץ בחזרה על השורש, ואז השלמת את ה... את התיקון של העולם, ואתה מרגיש שלם. אתה משלים את ה... אתה מממש את התכלית של שמה נברנת. ואם לא, הבן אדם מרגיש חיסרון, עוד פעם, צימאון, צימאון, צימאון. הוא אוסף את ההנאות. גם מי שלא עושה את זה, אוסף הנאות. אבל אחרי זה ההנאה הזאת נגמרת לו, והוא מרגיש חיסרון. הוא לא מרגיש שלם. אבל כשאתה מקשר את זה בחזרה לשורש, השלמת את זה. אתה נהנה מההנאה בשלמות, בוא נגיד ככה. אתה מרגיש סביע. זה ההבדל. וכל ההתקשרות זה במחשבה. היות שהמחשבה שוחחת, אז חכמים תקנו לנו את העניין של הברכות, תיזכר. תיזכר, תיזכר כל הזמן לברך, לקשור את זה בחזרה לשורש. גם כשאתה ניגש, כשאתה יודע את זה, ואתה ניגש לתוך הדבר עם הידיעה, שאני מחבר את הכל לקדוש ברוך הוא, זה נותן שלמות לדבר. אותו דבר שאתה הנאה, שאתה הולך לנוק אותה, זה משלים אותה עצם זה שאתה קושר במחשבה את הקדוש ברוך הוא לתוך הדבר. זה רבן אומר תורה פי ב' ששלמות של כל דבר, שהחיות האלוקית נמצאת בתוך הדבר. ואיך היא תהיה בתוך הדבר? על ידי המחשבה שלך, שאתה מקשר. המחשבה היא כוח מקשר בין שני דברים. ברגע שאתה חושב על דבר מסוים אצלך, אתה חושב על דבר השני, חיברת את שניהם.
אפשר הרב להגיד שזה כמו זה, כל השכינה התפצלה לכמו פאזל גדול, מלא חלקים. חלק מהחלקים האלה זה בני אדם, והחלקים מיוחדים של בני אדם הם יכולים לאחד את החלקים שקשורים להם.
כן.
ואז בסופו של דבר, כשכל אחד מאחד, אז כל הפאזל מתאחד.
כן. והזכרת פה דבר יפה, שעכשיו, שעוד צעד קדימה. וזה העניין של השלום והאהבה והרעות בין בני אדם.
אחרי זה בני אדם מתחזים.
עכשיו תאחדו את כל הניצוצות, שכל אחד מכם אוסף את הניצוצות הפרטיים. עכשיו תאספו את כל הניצוצות ביחד לחיבור אחד, השלמת השכינה. לכן צריכה להיות אהבה ורעות בין כולם. שאז כל שאר הניצוצות מתאחדים. הכל לאחד השלם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה הנביא כבר ניבא. אז תהיה שמחה גדולה ויהיה שלמות, שלמות. אז אני קורא עוד פעם, זה לא כל כך כתוב פה בצורה ברורה, צריך לאבד את זה קצת, אבל אני אקרא את זה ככה, איך שזה. כל החסרונות שיש לאדם נובעים מחמת השבירה בעולמות, במידות המשפיעות לשכינה, למלכות. היינו, שנפלו ניצוצות השייכים לשכינה, ונחסרו ממנה, ומהם נתאבו כל פרטי המציאות של כל הקיים בעולם. זה צריך ביאור יותר, לאבד את זה יותר, אבל בינתיים נמשיך ככה. אומר רבי נתן, כל ההנאות הן בחינת נפשות. נפש נקראת רצון. למה? הניצוצות ששייכים לנפשך נחסרו ממך. אז יש לך רצון למשוך אותם. אז זה נקרא רצונות. או במילים אחרות, אנחנו משתמשים במילה שנקראת חפצים. חפצים. כיסא זה חפץ, שולחן זה חפץ, אוטו זה חפץ, חפצים. מה זה חפץ? חפץ. אני חפץ בו. אני רוצה אותו. זה רצון. חפץ פירושו רצון. כי כל דבר ודבר שיש בעולם, יש למישהו רצון לקחת אותו, לנק אותו, כי זה שייך לניצוץ שלו. כל ההנאות הן בחינת נפשות, כי נפש הוא בחינת רצון, וכולם רוצים את ההנאה שהיא חסד השם יתברך. כי סוף סוף, הוא ברא, הטביע בנו רצון ליהנות. כדי שנשלם את התכלית של הבריאה, לאסוף את הניצוצות, את החפצים, את הרצונות. אז הוא יתביע בנו רצון כזה כדי שהכל יעבוד. אם בן אדם לא היה לו רצון ליהנות, כלום לא היה זז. לא זז מהמקום. לא רוצה כלום. איך יזוז? העולם לא היה זז. לא היה מגיע לתכלית. שהיא גילוי האלוקות. ידיעת הדבר הזה, הנסתר הזה שנמצא מאחורי הכל. לגלות את הדבר הזה, זה התכלית. אז זה בנוי בצורה כזאת. שיש הנאה מאיזה דבר, אומר רבי נתן, הוא צריך לברר ולעלות את הנפש, את הרצון, את ההנאה להשם יתברך. ועל ידי זה ממשיך בחינת תורה. עוד רווח נוסף מהדבר הזה. הקדוש ברוך הוא זה השכל העליון, החוכמת אין סוף. כל פעם, כל שנייה, כל מצב שאתה מתקשר עם השכל שלך לחוכמה האלוקית, כשאתה מתקשר לקדוש ברוך הוא, כלומר, כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, שזה קשה מאוד לעשות את זה, ויוצא לך, יש אחד שיוצא לו פעם בשנה, והאחד שיוצא לו רק כשהוא עומד לפני איזו סיטואציה מפחידה, אז הוא צועק אלוהים, אז הוא נזכר בו. ויש שעוסק בתורה יותר ויותר, ויש נגיד כל שעה, כל דקה, כמה שיותר. אבל זה קשה שהוא יהיה לך במחשבה. כל פעם שאתה נקשר אליו, המחשבה נקשרת אליו, היא מתחילה לינוק שכל. התחברו שני השכליים על ידי המחשבה שאתה חושב עליו, התחברו שני השכליים, ואז אתה יונק תורה. אתה יונק תורה, זאת אומרת דעת חדשה. האדם כל הזמן הוא מתפתח, אם הוא מרגיש או לא מרגיש, אבל הוא מתפתח. נכנסים לו תובנות חדשות לתוך המוח כל הזמן, אפילו שסתם הולך ברחוב, רואה איזה, איזה מידע חדש נכנס לו. אז כשאתה מתקשר לחוכמה האלוקית, לקדוש ברוך הוא, אז נכנס לך עכשיו שפע. אז הוא אומר, כשאתה, כל הנאה שעוברת לך בחיים, אתה מקשר אותה לקדוש ברוך הוא, הוא נמצא שאתה בעצמך, המחשבה שלך נקשרת לקדוש ברוך הוא, ואז מיד יורד לך שפע של שכל חדש, שמגדיל לך את המוח, מגדיל לך את השכל, את הנשמה, הנשמה גודלת. על ידי זה ממשיך בחינת תורה, בשעה שמדברים בתורה ותפילה. ואדם פותח את הפה, מדבר. דיבור זה לשון זיווג. כמו שאמרו חז"ל, ראוע מדברת. לדבר זה זיווג. למה דיבור זה זיווג? זיווג, מה זה זיווג? חיבור. כשאתה מדבר, אתה מחבר אותיות. מה זה דיבור? חיבור של אותיות בתוך המכשיר הזה שנקרא פה. הוא זה שמחבר אותיות, מחבר ניצוצות של שכל, בונה מהם מילה שהיא מביעה שכל מסוים, או משפט שמביע שכל יותר מורכב, או סיפור שמביע... אז כל פעם שאדם מדבר תורה ותפילה, אז מה הוא עושה? מחברים בתוך הפה את האותיות של המושגים הנדברים, ועושים שלום בין האותיות המפוזרות של אותם נבראים. אז כמו שאמרנו שכל הניצוצות התפזרו בעולם, אז כל ניצוץ יש לו איזה קוד, יש לו אות, סימן, שמציינת את אותו דבר. כשאתה אומר שולחן, זה ניצוץ, כן? של חוכמה שהיא ירדה לעולם. אז הוא בנוי מקוד שין למד חתנון. כשאתה מבטא את המילה שולחן, חיברת את הניצוצות, את הקודים של הניצוצות של אותו מוצר. אז הפה עושה את החיבור הזה. כשאדם עוסק בתורה ותפילה, אז הוא מחבר את האותיות שמהוות את אותו רעיון שהוא מדבר עליו, וגם פה נקרא שהוא אוסף את הניצוצות עכשיו היותר רוחניים, כן, הוא לא לקח כיסא, ישב עליו ונהנה הנאה מישיבה על כיסא, זה הנאה שבאה לו מחיבור של אותיות ויניקת שכל מתוך החיבור של האותיות האלה. כמו שאני מדבר את עכשיו אותיות, אני מעביר לך שכל בתוך אותיות. אז אתה מקבל, כשאתה קורא לעצמך, לומד בעצמך, קורא תורה ותפילה, אתה מחבר אותיות שמתחילות להיות ממשיות, זאת אומרת להוות איזה מושג ברור, ידוע על מה מדובר, וינקת את זה לתוך המוח שלך. לכן חז"ל אמרו, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. לא תדבר ולמה שאתה אומר, כי אדם לא מקשיב למה שהוא אומר. למה שיקשיב למה שהוא אומר? בקושי הוא מקשיב לאחרים. אבל נגיד לעצמו הוא לא צריך להקשיב, כי הרי הוא יודע מה הוא רוצה להוציא מהפה. מתי הוא מקשיב? כשהוא רוצה לשמוע אינפורמציה חדשה. אבל זה או זה, אתה קורא מה שאתה קורא, תשמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, תקשיב למה שאתה מוציא מפיך, כי רק ככה זה נכנס לתוך התודעה שלך, השכל הזה שאתה קורא. נדמה לך שאתה יודע אותו ואתה מוציא אותו ממך החוצה. זה לא נכון. הפה שלך הוא הכלי שמחבר את האותיות שאתה קורא בתורה, בשכל, באותו עניין שאתה עוסק בו. הפה הוא מפעיל, מחבר את האותיות, בונה את השכל, ועכשיו הוא בחוץ. ואתה צריך להכניס אותו לתוך התודעה שלך על ידי האוזניים שאתה שומע את מה שאתה מוציא מהפה. אדם חושב שהוא מוציא מהפה זה דברים שנמצאים אצלו.
את הדבר הזה שלנו.
עכשיו אתה לוקח ספר ומתחיל לקרוא. אתה לומד איזה שכל עכשיו על ידי קריאה, נכון?
נכון.
השכל הזה נמצא אצלך, אתה יודע ממנו?
אם זה חדש, לא?
אתה לא יודע ממנו, זה חדש בשבילך. אתה עכשיו הולך ללמוד אותו, עכשיו אתה קורא את המשפט לדעת אותו, נכון?
כן.
האדם, הוא חי באיזה טעות, שכל מה שהוא מוציא מהפה זה הוא יודע. כאילו אם הוא מוציא את זה מהפה, זה יש אצלו בדעת וזה יוצא החוצה דרך הפה. זה נכון לגבי מידע שאתה יודע ומוציא אותו מהפה, למסור למישהו. אבל יש מידע הפוך שאתה מכניס מבחוץ אליך, נכון?
נכון. ואז אני אומר אותו בפה.
אז אתה משתמש בפה, קורא את המשפט, קורא את המשפט, כשאתה קורא את המשפט אתה מחבר את האותיות שמעוות את אותו שכל, על ידי הפה שהוא הכלי. לפעמים גם בלי הפה אתה משתמש רק עם העיניים.
כן.
אבל חז"ל אמרו, זה לא כל כך טוב כי אתה לא תזכור את זה. זה לא נטבע בתודעה כמו שזה עובר דרך האוזניים והעיניים. העיניים רואות את האותיות, והאוזניים שומעות, זה נטבע בתוך התודעה שלך, כשזה בא משני הכיוונים. גם אוזניים וגם עיניים.
כן.
לכן חז"ל אמרו, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, וזה יחרט לך בתודעה. אז קיבלת מידע, אבל אם אתה לא מקשיב למה שאתה אומר, זה תראה את הבן אדם, הוא קורא דפים על דפים, דפים על דפים, ולא נשאר לו כלום בזיכרון מזה. הוא רק לא את האותיות, סרק את האותיות, אבל לא הכניס אותם אליו. אז הוא אומר ככה, בשעה שמדברים תורה ותפילה, מחברים בתוך הפה את האותיות של המושגים הנדברים ועושים שלום בין האותיות המפוזרות של אותם. מה זה עושים שלום? לעשות שלום זה לחבר שני דברים, שיחיו ביחד. אז האותיות שאתה מחבר, אתה עושה שלום בין הזה. כי השבירה הייתה הפוך משלום. מלחמה, ניצוץ, הניצוצות התפזרו, נפרדו אחד מהשני, להיפרד זה מלחמה, זה לא שלום, שלום זה חיבור. אז כל האותיות התפזרו במציאות, ועל ידי שאתה מדבר בתורה ותפילה, אתה מחבר בין האותיות, אתה עושה שלום בין האותיות, וזה גורם לך שלום בעצמך, רבנו אומר, עושה שלום בתוך נפשו, כי כל הצרות שיש בעולם והמלחמות נובעות שאין לאדם שלום פנימי, כשאין לו שלום בתוך עצמו, הוא נלחם עם העולם. קודם כל הוא נלחם בתוך עצמו, אבל קשה לו לסבול את המלחמה הפנימית, אז הוא מפרק אותה בחוץ, כאילו מדלל אותה על ידי זה שהוא מפזר אותה לעוד שותפים. גם אתם תשתתפו במלחמה הפנימית שלי. אז הוא יורד על זה, מקלל את זה, מתחיל עם זה, זורק על זה, והוא עונה לו, מתחיל להתפזר, המלחמה מתפזרת, זה המלחמה הפנימית שלו. אז רבנו אומר, על ידי תורה ותפילה אתה עושה שלום בתוך הנפש שלך, ואז אתה שלום עם כל העולם. אין לך מלחמות עם אף אחד. האותיות שהם הניצוצות שנפלו בשבירה, על ידי זה מחברים שוב את העולמות שנשברו ובוראים מחדש את העולם. זה נקרא לברוא מחדש את העולם, להשלים, לחבר את הניצוצות לשלמות. וכל מה שאנחנו עושים בעולם, במעשה, גם בעשייה, זה להשלים את העולם, את הניצוצות. למשל, דוגמה, התחלנו בסיפור של השולחן, בא חוטב העצים, חוטב עץ, זה ניצוץ, ומביא אותו לנגריה, ובנגריה חותכים פה, חותכים שם, מיישרים, מחברים חתיכות של עץ, מחברים את הניצוצות ומשלימים אותו לשולחן. אז יוצא לך מוצר שיש בו, שהוא משמש אותך. הוא יכול להיות גם כיסא, והוא יכול להיות גם מהעץ הזאת לעשות רפסודה, ויכול להיות וכו' וכו' וכו', אין סוף דברים. אתה משלים את הניצוצות, מחבר אותם בחזרה. כי הם כוללים בתוכם את כל האפשרויות שאפשר לעשות מאותו דבר בסיסי, מאותו חומר גלם. את כל האפשרויות שאפשר לעשות ממנו, זה נקרא השלמתו למקס בגשמיות, וזה קורה גם בדברים הרוחניים, הלבביים, הרגשיים, וזה קורה בעניינים הרוחניים, השכליים, וזה קורה בהכל. כל הזמן אנחנו עושים את הדבר הזה, משלימים את הבריאה. צריך לדבר בתורה ובתפילה, עד שיתבטל כוח חומריות הגוף. זה מה שאמרנו מקודם, יש כוחות שתפועים באדם בתוך הנפש שלו, שהם כוחות מנוגדים. יש באדם מים ואש, נכון? חום וקור. הם צריכים להיות בקו האמצעי, הם צריכים להיות במינון הנכון, מאוזנים. אם אין איזון, אז בן אדם החום שלו עולה, אז הוא צריך לשכב חולה. יורד לו החום, נהיה קר, הפוך. הקור התגבר בגוף, אז הוא נהיה חולה גם. צריך להיות בדיוק איזון, 37 מעלות בערך. ככה בכל הדברים של האדם. אז יש כוחות באדם של חסד וגבורה, שזה אלה השורש של, שאמרתי, חום וקור. כשהם לא מאוזנים ברוחניות יותר, בדברים הרוחניים, אז יש מלחמה ביניהם, וזאת המלחמה הפנימית שקורית בלב האדם, בתוך האדם יש מלחמה פנימית, אז הוא מתמרמר, אז הוא מרגיש לא טוב, אז הוא מתעצבן, בתוך עצמו הוא עצבני. זה טעות להגיד, כמו שהעולם רגילים להגיד, הוא מעצבן אותי. אין מציאות כזאת. אין מציאות כזאת. הוא מעצבן אותי. אין מציאות כזאת. הוא מוציא את העצבים שלך החוצה, זה נכון. הוא לחץ על הכפתור שיוציאו את העצבים הפנימיים שלי החוצה. אני עצבני בתוכי עכשיו. הוא לחץ על איזה משהו שגרם לי לגלות את העצבים שלי בחוץ, על ידי שהוא אמר לי איזה מילה, אז אני מתחיל לצעוק עליו או לקלל אותו או לקוט אותו. אז הוא גרם לי להוציא את העצבים החוצה, זה הכל.
אותו דבר גם פחדים?
פחדים, בטח. זה רבנו אומר, הוא מביא דוגמה, רבנו אומר. יש משהו שהאדם מתפחד ממנו בתוך ליבו, אומר רבנו. לא משהו מבחוץ, בא בן אדם, אז רבנו אומר דוגמה, בא בן אדם מאחורי הכתף שלך, סתם יושב, עושה לך ככה, סלח לי מה השעה, כמה פעמים תורא בן אדם, מל קפץ, מה הבהיל אותך פה? רבנו שואל, מה הבהיל אותך? זה לא גורילה, זה בן אדם, בן אדם שואל אותך מה שעה, אתה קופץ לשמיים, זה בן אדם. א', ב', תסביר לי איך נבהלת לפני שראית את הגורילה. איך נבהלת? הרי עוד לא ראית אותו. אתה רק שמעת קול, סלח לי מה השעה. כבר קפצת, עוד לא ראית אותו. אז רבנו אומר, זה ראיה שהוא בפנים הלב שלו פוחד ממשהו, וההוא רק הוציא אותו החוצה, גילה את זה למציאות. וככה כל הדברים, הכל נמצא בתוך האדם. אז כשיש את המלחמה הפנימית, רבנו אומר, תפרק אותה. איך תפרק אותה? על ידי מידת הגבורה. וגבורותיך ידברו, תדבר. יופי, אז מה אנשים מדברים? לשון הרע, עצבים, כללות, ודיבורים על זה ודיבורים על זה. למה הם מדברים? לא, אנשים לא רוצים לעשות רע, ככה בדרך כלל, לא רוצים. אבל הוא בפנים. הוא רוצה להתפרק, זה מפריע שבתוכך יושב איזה משהו. אתה מפרק אותו. הוא יושב ככה, אין לו מה לעשות, מתחיל לדבר על זה, אתה יודע, הוא עשה ככה, הוא קבל, טוטוטוטוטוטוטו. רבנו אומר, במקום זה, קח תהילים, תפרק את זה שם, מצוין, תהיה מורווח. ולא תעשה סכסוכים בבני אנשים ומשפחה וכל הבלגן. זה נכון, אתה לא אשם, אתה מובנה, יש לך את זה. אבל תנווט את זה למקום הנכון, תפרק את זה עד שתזדקך, ותתאר את עצמך, ותצא איך נקרא לזה? מהרובוטיקה. שאתה מובנה ככה ומודבע ככה ואתה רובוט. עד שתצא מזה, תתקן את עצמך. בינתיים תפרק את זה בכיוון הנכון. אני לא מתחייך לפרק את זה. כי עוד, רבנו אומר, עד שבן אדם לא זיקר את עצמו ותיאר את עצמו מהטבע שמודבע בו, עדיין הוא לא בעל בחירה. הוא לא בחירי. הוא בחירי יהיה כשהוא יתנתק מהטבע ויהיה בן חורין. זה הבן חורין של ליל הסדר. עבדים היינו לפרו במצרים, אתמול היה ליל הסדר. עבדים היינו לפרו במצרים, עבדים למה היינו? לטבעים שלנו. וזה התבטא בעבדות חיצונית. למה? אם אתה יודע שאני טבוע בי רצון לכבוד, טבוע בי, מוטבע בי כבוד, אז פרעו בא אמר להם, בוא הנה, אתה תהיה מנכ״ל, בוא, אתה תהיה זה, אתה תהיה ראש צוות, אתה תהיה ראש זה, ראש. יופי, אז מה הוא הפך להיות? הוא עצמו נהיה עבד של פרעו, ועכשיו הוא העביד את השאר האנשים. בואו, בהתחלה זה היה תאוות ממון, המדרש אומר. אתם רוצים כסף, נכון? רוצים בערב לצאת מועדונים לבלות. במצרים היה שם אימפריה הכי מתקדמת בתקופה ההיא. בכל העולם, מצרים הייתה הכי מפותחת. גם מבחינת טכנולוגית, גם מבחינת המדעים, ידעו לעשות לחנות, ידעו לעשות ברפואה, הרבה דברים. וגם בחיי העולם הזה, בתענוגות העולם הזה. אז כשישראל היו שם, הרי הם נולדו שם. יעקב ובניו באו, והתולדות שלהם, 200 ומשהו שנה, נולדו שם. הם היו, נולדו באותה עיר, באותה מדינה, הם מכירים את המנטליות, הכל ברור להם. אז הכניסו אותם, בואו כסף, תקבלו מזכורת טובה, בואו תעבדו. עכשיו הוא רוצה להקים את פתאום וטראמסס, לבנות קצת עניינים, בואו. אז זאת אומרת, הטבע המודבע בו לממון, להנאה הזאת, שפרעו היה פילוסוף חכם גדול, ידע בדיוק את המערכות, איך עובדות, הוא הצליח להביא אותם לתוך העבדות הגשמית. דרך זה שהם היו עבדים לתאוות שלהם, אז הוא ניצל את זה והביא אותם, כמו היום. היום הפרסומת. הפרסומת הופכת אותך לעבד, למוצר מסוים, כי אתה כבר עבד באיזושהי תאווה. למה הפרסומת מצליחה? היא יושבת על דבר שמובנה בך. יש לך תאווה לדבר מסוים. אם הם יבואו ויפרסמו דבר שהוא לא נמצא בתאווה שלך, במידות שלך, זה דיבורי סרק, זה לא יזיז כלום לבן אדם. הם יושבים על דבר שהם יודעים, תבוע בבן אדם, בדרך כלל יש להם חתך של קונים, ידוע שרוב הקונים יש להם נטייה לדבר הזה. אז אני רק בסך הכל יושב על הטרמפ, על המידה שהוא תבוע בו, שהוא רובוט בנקודה הזאת, ועל זה אני יושב, ואני מוציא ממנו את הכסף, מפעיל אותו לפה ולשם. אז זה נקרא עבדות. עכשיו, יציאת מצרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, תצא מהמצרים של עצמך, זה יציאת מצרים. ליל הסדר זה הלילה שנותן לך את התנופה, את ההתחלה. איך? על ידי שתקרא את האגדה. מה זה להגדה? להגיד, תגיד את זה גם לבניך, תגלה לדורות הבאים את הניסים והנפלאות שהיו של הקדוש ברוך הוא, של הכוח על הזה, תתחבר לכוח על הזה, זה מהטבע שלך. איך? כל מה שאדם עושה, נגד רצונו, ונגד תאוותיו המודבעים בו, זה הוא עשה בבחירתו. כל מה שהוא עשה לפי הדברים שלו, זה לא בבחירתו. פשוט, זה לא מסובך. אדם אוהב דגים, נולד עם נטייה לדגים, אז הוא בא המלצר, אומר לו, מה אתה רוצה, בשר או דגים? הוא אומר לו, דגים. הוא לא בחר דגים, כי הוא מודבע בו תאווה, אוהב דגים. מודבע בו משורש בריאתו. אם הוא יגיד למלצר, תביא לי בשר, את זה הוא בחר. נגד הטבע שלו. זה נקרא בחירה. אז שאתה מתחבר לכוח שהוא מעל הטבע, כוח האינסוף, הקדוש ברוך הוא, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אז אתה לאט לאט מחליף את המהות של המוח שלך. מחליף את המבנה, את מה שיושב בתוך התאים. אתה מחליף את המבנה. לא זה מה שהוטבע בך בלידה, אלא תוכנית אחרת שהתורה, הדעת, הקדוש ברוך הוא, מטביע בך. זה אתה יכול לעשות בבחירה שלך. כי מה שהוא אומר לך לעשות, זה דברים שהם הפוכים מהטבע ש... אז אתה הופך עכשיו להיות עם תוכנה חדשה. שהיא כזאת שאתה תחליט באופן נקי במה לבחור באותו רגע ורגע, על פי השכל, ולא על פי מה המוטבע בלב, בהרגשות, שטבוע בנטייה של האדם לאותו דבר, אז הוא בן חורין. מה אתה אומר?
לפעמים, מה שאנחנו רואים שהוא התלבש עלינו גם בתורה ומצוות, שהוא הטבעים שלנו מתלבשים על התורה ומצוות, והופכים אותם שאנחנו נהיה משועבדים לזה. אין לנו בחירה, כשאנחנו עושים את התורה, מרגישים שאנחנו כלואים בתוך זה. לא עושים את זה מתוך בחירה. מפחדים מה יהיה...
זה לא טוב.
זאת אומרת, יש מירת העונש.
זה מצב לא טוב.
גם זה לא כל כך עם בחירה.
זה בגלל שאתה מאוים עם אקדח ברקה.
כן.
זה מצב לא טוב.
מה יהיה, תבוא עליי פורענות.
יופי. אז עוד פעם, עכשיו אני נלך לשורש של זה. למה אתה מקיים את התורה והמצוות עם אקדח ברקה? כי אתה בנית את זה ככה. ולמה אתה בנית את זה ככה? כי אתה מוטבע בשכל מסוים שהוא ככה פעיל, בכל החיים היה פעיל לך ככה, שהגעת לעולם התורה, הוא המשיך לתפקד עכשיו רק על התורה באותו עניין. נגיד, בן אדם שהיה חי בצורה כזאת, שאני אחנוף בשביל למצוא חן בין האנשים, שאני אעשה כל מיני דברים בשביל שלא ינזק מהאנשים, כל הזמן הוא חי בפחד, חזר בתשובה, בא לעולם התורה, אותם נטיות תבועות בו, עכשיו הוא משייך אותם על הקדוש ברוך הוא. אני אעשה מה שהוא אמר, כדי שהוא לא יכניס אותי לגיהנום, כדי שהוא לא יקבל מכות. את אותו מבנה, הוא רק העביר את זה על הקדוש ברוך הוא, זה הכל. וזה לא ככה. כשהגעת לעולם התורה, זרוק את כל מה שאתה יודע. קבל שכל חדש. שכל חדש שיבנה לך את היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא בצורה הנכונה. כי יש בתורה שם חיים ושם מוות. זכה שם חיים, לא זכה שם המוות. הרבה עוסקים בתורה, לא בצד החיובי של האמיתי שלה, בצד שם החיים. זאת התורה ששם משה, חזל הזהירו. זכה שם חיים, לא זכה שם המוות. אתה לומד תורה ואתה חושב הכל בסדר, אני בתוך שם החיים. אל תהיה בטוח. יש לה שני כוחות. סתם אינדיקציה, בשביל לדעת אם אתה על הדרך או לא, הנכונה או לא, לפי התוצאות. אם אתה נמצא בעבודת השם, אם אתה נמצא בתורה, ואתה לא שמח, אז אתה לא בדרך הנכונה. זאת אינדיקציה. אין מצב שתהיה עסוק בתורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב, נקודה. אקסיומה. אז אם האדם רואה שהוא לא שמח, אז משהו פה משובש. לא בתורה, אצלך.
אז מצוין,
יש
נקודת בדיקה.
בטח, חייב להיות איזה...
זה חייב, כן.
אותו דבר הלאה. כל השלילי, כל דבר שהוא שלילי, סימן שבבסיס משהו רעוע. בן אדם עוסק בתורה והכל, והוא אדם לחוץ. תראו אותו במהירות, על הכביש. אתה מגיע למעבר חצייה, לפעמים אני עומד לפני מעבר חצייה, אני רועד מפחד, מסתכל במראות, לא יודע מה לעשות, לעצור את העוקפים. אני במעבר חצייה. הוא בקריזה. הוא צריך להגיע. לאן? לאן הוא צריך להגיע, אתה חושב? לבית הכנסת. או לישיבה. לא מדבר על אלה שרוצים להגיע לעבודה. בסדר, אתה צדיק, אתה רוצה להגיע לבית כנסת בזמן. אם אתה בצורה כזאת רוצה להגיע לבית כנסת בזמן, שיש אחד חלקי מיליון ספק שאתה תדרוס מישהו, אתה לא בדרך התורה הנכונה. לא, תאחר, אל תגיע לבית כנסת ואל תתפלל בכלל, אתה בדרך הנכונה. אבל שאתה תעקוף מימין, תעקוף משמאל, מעבר חצה, וזה, להגיע בזמן, לא להפסיד מנחה. למה? כי אני רוצה להיות ביחסים טובים עם הקדוש ברוך הוא, זה טיפש. אתה ביחסים הכי גרועים איתו. ואנשים לא מבינים את זה. זאת אינדיקציה לראות אם הוא בסם חיים או בסם המוות. שנאה. הוא שונא עכשיו מישהו שלא עובד את השם לפי דעתו. זה כופר. הוא חושב שהוא בתוך סם חיים. תראה מה הוא עושה, תראה זה, תראה זה. בסיס, בסיס, לימוד זכות, זה בסיס של יהודי, בסיס היהדות, לימוד זכות. תמד עליו זכות. הקדוש ברוך הוא מלמד זכות. רבנו אומר, דרכו של הקדוש ברוך הוא להסתכל על הטוב שבאדם ולא על הרע שבאדם. תחפש נקודה טובה. לא, הוא לא זה, פוסל את זה, פוסל את זה, פוסל, פוסל, חותך, חותך לעצמו איברים. ברגע שאדם פוסל מישהו, הוא חותך לעצמו איברים. כי זה עבר שלו. כל המציאות, זה, 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 זה אחד, אחד השלם. זה לא טוב, טק, מוריד לעצמו אצבע, זה לא זה, זה לא זה, זה לא... אתה מבין? לדעת התורה. זה לא נקרא לדעת התורה, זה לדעת משבצת בפאזל פה, משבצת, למה תורה? משבצת פה, משבצת שם, שום דבר לא מחובר לו. הוא נשאר הכל בערפול, זה לא נקרא לדעת התורה. לדעת התורה, זה לדעת הכל אצלך ברור, קומפלט, שלם. ואז אתה בגן עדן, אנשים מתאכזבים, לומדים, 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 אני לא רואה כלום, לא מרגיש כלום. מה זה, זה פלא שהוא מחפש במקומות אחרים משהו שיחיה אותו, זה לא פלא. בעיה, בעיה. מה אתה עושה?
לא, שיקח הכלי של החיבור, זה הדיבור, זה תפילה.
חיבור של מה?
הבעיה בפנים. אנחנו כל אחד שגיעים מהטבעים שלו הלא טובים לתורה, ועכשיו ככה הוא ממשיך.
כן.
אז הבעיה בפנים, בלב.
במהות של האדם,
לא? במהות. אז אמרנו שמה שיש זה לדבר בתורה ותפילה, לחבר...
נו, בסדר. מה אפשר לעשות? אז זה עסק התורה, זה עבודת השם. לשנות את עצמך, לשנות את מה שמודבע בך. מה זה לשנות? להביא אותו לקו האמצעי, לא צריך לשנות כלום ולא צריך לזרוק כלום. כל הדברים שיש באדם, השליליים, הם טובים. כי אם יש את השלילי, יש גם את הצד השני שלו. להביא אותם לאמצע.
אם הוא מפחד, אם כל הזמן מפחד, אז יש בזה משהו טוב גם?
בטח.
פחד מהשם. פחד טוב
משהו. תאר לך שאדם לא היה מפחד מכלום. עומד עכשיו ככה, מעל הראש שלו, קיר נטוי עומד ליפול. הוא גיבור, לא מפחד. מה יקרה? הוא יהיה סנדוויץ'. מה זה, פחד זה דבר חיובי שיש את זה באדם. אבל כשהוא עובר את הגבול, ומפחד מדמיונות, ומפחד משטויות, ומפחד מהבלים, זה השלילי, זה הלא נכון, זה הלא טוב. לכן צריך להביא אותו לקו האמצעי. כל מידה שדבועה באדם, אין לעקור אותה. יש להשתמש בה בקו האמצעי, שביל הזהב. לכן, זה לא כאילו צריך עבודה קשה, תעקור טבע מהאדם. רבן אומר, אי אפשר לעקור טבע מהאדם. מה שמודבע, מודבע. זה עניין של טבע. רק מה, אתה יכול לעגל אותו. לעגל לו את הפינות, ליישר אותו, לבנות אותו, להביא אותו למצב מצוין. זה שכתוב בפסוק, ועבדת את השם אלוקיך בכל לבבך. חז"ל שאלו, מה זאת אומרת בכל לבבך? כמה לבבות יש לי? אחד. בכל לבבך. לבבך זה לשון שניים, מינימום, שניים. בכל לבבך. אמרו, כן, יש לך שתי לבבות. לב טוב ולב רע, לב שלילי, לב חיובי, שני יצרים יש באדם. אז תעבוד אותו בשני הלבבות, גם ביצר הרע, גם במידות העקומות. איך? תביא אותם לאמצע. זה מה שחז"ל אמרו. זה כל העבודה שלנו. וברגע שהאדם מתיישר על הקו האמצעי, הוא מרגיש גן עדן. הוא כבר מתחיל לחיות בגן עדן, כבר, טוב לו. הוא מאושר, הכל בסדר. הכל מתפקד. זה שחזל אמרו, מי שיש לו דעת, נבנה בית המקדש בימיו, מי שיש בו דעה. דעת, זה קבע אמצעי. הוא הביא את המידות לאמצע. קיצוני ימינה, קיצוני שמאלה, בכל המידות זה לא טוב. קיצוני ימינה, קיצוני, גם במידות טובות זה לא טוב. לעשות חסד בלי גבול. זה פזרנות. או הפוך, קמצנות. נדיבות באמצע, זה הקו האמצעי, וכל הדברים זה ככה. אז הוא אמר, צריך לדבר בתורה ותפילה עד שיתבטל כוח חומריות הגוף. יציאת הנפש הנמצאת בדמים של האדם, הנפש, זאת אומרת, המוטבע בנפש, המידות המוטבעות בנפש של האדם, איך זה יוצא החוצה? כשאדם רוצה לנקות את עצמו מדברים, מלכלוך רוחני נקרא לזה, או לכלוך נפשי, על ידי אותיות הדיבור שמדברים. כי הכוח הנפשי המושקע בהוצאת המילים היא הנפש היוצאת מבחינת נפשי, יצאה בדברו. ברגע שאדם הוציא מילה מהפה, הוא הוציא את אותו דבר שמוטבע בנפש שלו. שהוא, זה העניין שרבנו אומר תורה ד' על ידי וידוי דברים, לפני צדיק האמת, האדם מזדקך מהמידות הרעות שלו. מהרע שלו ששורה על עצמותיו, בעצמיות שלו. שאדם בא מספר לפני צדיק אמיתי דווקא רבנו, הוא אומר כי יש בזה דווקא תיקון כזה. יש בזה גם יש סיוע מסוים, אם אתה מדבר לפני חבר טוב, שאתה לא חושש שהוא ישתמש עם האינפורמציה הזאת נגדך. אתה בא מספר לו, חס ושלום, שהוא גנב דבר זה וזה, שהוא עשה דבר רע זה וזה, שיש לו שנאה לאדם מסוים. כשהוא מוציא את המילים האלה, הוא מתנקה מאותו דבר. אם לא מוציא, זה אצלו נמצא בפנים. אותו דבר הפחדים שיש לאדם. כשאדם בא לספר, יש לי פחדים מדבר כזה, ומדבר כזה, ומדבר כזה, אתה מתנקה במידה מסוימת מאותו דבר. לכן רבנו אומר שהוידוי יהיה בפרטים ובפרטי פרטים, כדי שהוא יוציא גם את ה... מהמקומות הדקים, 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 שלשם הגיע הקלקול, גם את הפרטים והפרטי פרטים, פרטי פרטים תנקה. אז תסביר בדיוק אז הוא מוציא, נפשי יצאה בדברו. הניצוצות האלה הוא מוציא החוצה. והפוך, לטובה, כשאתה מדבר תורה. רבנו אומר, אתה מתרוקן מזה. אותו דבר. אני עכשיו מדבר איתך, מה שאני מדבר איתך, במרכאות אני מפסיד. זה יוצא ממני החוצה. אז הפסדתי פה דברים חשובים, יקרים, שכל. אבל יש פה רווח גדול. נכון שאתה מפסיד, אבל החיבור עכשיו בין שני המוחות, הזיווג שנעשה בין שני אנשים שיושבים ומדברים, שכל, תורה, מוליד, כל זיווג מוליד, מוליד שכל חדש, שרבנו אומר, הוא חוזר לך באור חוזר. ברגע שאני מדבר איתך, מצד אחד אני מוציא, מצד שני כל הזמן זורם לי לתוך השכל מידע חדש, שכל חדש, חידושים חדשים שיושבים, ובפעם הבאה שאנחנו נשב ללמוד, הם יעברו אליך. כן, כשאתה שואל או מדבר, זה רבנו אומר, זכר ונקבה. כל הזמן זה זכר ונקבה. כשאחד מדבר והשני שומע, זה זכר ונקבה, והפוך. כשהוא מדבר והשני שומע, דו-כיווני. אז אתה מתעשר. אז אתה לא יוצא מופסד. כשיש לאדם איזה קושיה, זה מפני שיש לו מחלוקת בליבו. כי ליבו חלוק לכאן ולכאן עקב זה שאינו מבין את הדבר. ונראה לו כאילו יש סתירה ביניהם. והתירוץ לקושיה עושה שלום בליבו. כשיש לאדם קושיה, זה סימן שמשהו לא ברור לו. משהו לא ברור לו, כלומר יש לו מלחמה פנימית בין שני דברים שלא מסתדרים לו. זה נקרא מחלוקת בליבו, ליבו חלוק. אם זה ככה, אז איך יכול להיות ככה? ואם זה ככה, אז ככה. מה? קושייה. כשאתה נותן לו תירוץ לקושייה, עשית לו שלום פנימי בתוך עצמו. חיברת לו את הדברים החלוקים, עשית שלום בתוך ליבו. המחלוקת היא בחינת בריאת העולם. עכשיו תראה את הצד החיובי שיש במחלוקת. חז"ל אמרו משפט מדהים: אם דעת אין, הבדלה מניין. מכיר את המשפט הזה? אם דעת אין, הבדלה מניין. מה זה הבדלה? מחלוקת. מבדיל בין שניים. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אם דעת אין, מקום שאין דעת, לא תמצא שם הבדלה. לא תמצא מחלוקת. המחלוקת נובעת בגלל שיש דעת. אחד חושב ככה, השני חושב ככה. יש דעת, אז נוצרת מחלוקת. כשנוצרת מחלוקת, זה בחינת בריאת העולם. למה זה בריאת העולם? אם אני חושב X ואתה חושב X והוא חושב X וכולם חושבים X, אז יש רק X. אבל אם אני חושב X ואתה אומר לא, אני חושב שזה Y, אז יש לנו גם X וגם Y. והוא חושב Z, אז יש גם Z. אנחנו בוראים מציאויות חדשות על ידי הדעת, שיש מחלוקת, שיש דעת. אבל אם אין דעת, נכון, 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 נכון. לכן, דווקא בעם ישראל, תמצא שאין דבר אחד שכולם מסכימים עליו. כל אחד חושב אחרת מהשני. כל אחד יש לו דעת. אם יש דעת, יש הבדלה. טוב, אז זה הדבר חיובי. אבל מה שלא חיובי פה, שיש מלחמה בין הדעות. זה לא. ברגע שאתה אומר, שמע, יופי, דעתך ככה, אוהו, יפה מאוד, הבאת רעיון, ממש גאוני. עכשיו תשמע את הרעיון שלי, אתה אומר לי, או, הרעיון שלך גם כן, איזה יפה, בניין שכלי כל כך יפה, והוא מביא רעיון שלישי ורביעי, וסותרים הרעיונות, אחד השני, הוא אומר ימינה, השני אומר שמאל, זה אומר כן, זה אומר לא, אבל אני מסכים עם הרעיון, הוא אומר, איזה יופי, יפה מאוד, זה עושר של התורה. אבל המציאות היא שאנשים חושבים שרק מה שהוא חושב אמת, וכל השאר לא נכון, וזאת המלחמה הטיפשית. ותראה אותם יושבים ודנים, צופים במיליונים בתוכנית מסוימת, וזה אומר ככה, והוא אומר שהוא לא נכון, פוסל אותו לגמרי, וזה פוסל את זה, וזה פוסל את זה, ונהיה... וכדי שזה יהיה... להוכיח שזה אני יותר צודק, אני צריך להפעיל גם קצת תפאורה. אפקטים. איך קוראים לזה? אפקטים של הבמאים. על במה צריך אפקטים שיתנו עוצמה לדבר. אז הוא עושה תנועות עם הידיים, הוא מרים את הקול צועק, הוא מעוות את הפנים, לתת אפקטים לצופים שאני צודק ולא הוא. זה לא דרך האמת. גם בלימוד התורה אסור שזה יהיה. יש ריתחא דאורייתא, התחממות, יפה מאוד, אבל תקשיב לשני מההתחלה עד הסוף, תנסה להבין את הבניין שלו שהוא בונה. בלימוד הגמרא יש את זה הרבה. תראה שהאום מתחיל להסביר את ההסבר שלו, ויש אין סוף הסברים. יש אינסוף הסברים ממש לכל משפט. אז הוא חושב מה שהוא הבין זה ההסבר היחידי האמיתי והכל השאר לא. אז הוא לא מוכן להקשיב כבר לשני, כי אצלו זה יושב, המבנה של, של, של הגמרא, של המשנה הזאת, מה זה יושב לו, והוא מבסוט. הוא לא מוכן להקשיב לשני. והוא פוסל אותו ומקשה עליו קושיות ומעיף אותו, על ההתחלה הוא לא שמע את הבניין. תשמע אותו מתחילת הסוף. וזה גורם, השיטה הזאת גורמת, גם שאתה לומד את דברי הראשונים, את הגאונים, אתה לומד ריף, רמב״ם, ראש, טור, איתם הוא מתנהג אותו דבר. הוא קורא רמב״ם והוא לא מקשיב לו. אצלו בראש מונח הסבר מה הוא הבין בגמרא, והוא לא מוכן לשמוע מה הרמב״ם אומר. תשמע איך הרמב״ם הבין את הגמרא הזאת, קודם כל תשמע אותו. יש לו רזומה לרמב״ם, לריף, לראש, לא מעניין אותו כלום, הוא במלחמה. וזה לא הדרך. חז"ל אמרו, אף על פי שדבריהם חולקים, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם אמת. וזה צריך להיות בכל דבר, בחברה יושבים אנשים, תראה עוד פעם את השיטה הזו, תקשיב לו, מה שאני יודע זאת האמת, לא מוכן לשמוע, הוא לא מוכן לשמוע. רבנו אומר, כשאין שלום בין בני אדם, זה גורם שאין עושר רוחני. הם לא מתמלאים. כי הוא לא מוכן לשמוע, הוא לא מבין שיש פה עוד איזה צינור נפלא של הקדוש ברוך הוא, שדרכו יוצא עוד שכל של הקדוש ברוך הוא. הוא לא שומע, לא מוכן להקשיב. הוא יוצא מופסד. כל הפרמטרים האלה שדיברנו עליהם מסביב, כל אלה הם בונים את הצד האמיתי, היפה, החיובי של התורה. שם חיים, אם לא זה שם מוות.
יש לו לבן אדם אולי נטייה להצמד תמיד, לאחוז רק בדבר אחד, ולא לרצות לאחוז בו, לראות עוד כמה דברים, אחרי שהוא אוחז באחד. יש דבר כזה?
פחד.
מה הוא פחד? כבר דבר, תפס בניין יפה, למה הוא לא רוצה עכשיו לראות עוד איזה בניין יפה?
עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו. עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו. ככה חז"ל אמרו, נכון? הניסיון הראשון שלו היה, זכור ניסיון, זה לא דבר של מה בכך, ניסיון זה דבר קשה. בוא נשמע מה כל כך קשה פה. בניסיון הראשון של אברהם אבינו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה אמר לו סך הכל? תעבור דירה. ניסיון, יו, מי זה ניסיון? קשה. תעבור דירה. מה הסיפור? זה סיפור. בן אדם כשהוא יושב במקום, התרגל למקום, התרגל למציאות, התרגל פה הסופר, פה המוסך, פה החבר'ה, פה הזה, הוא מרגיש ביטחון, ביטחון. האדם בטבע שלו הוא מרגיש חוסר ביטחון בתוך מציאות, כדור שהוא נפל אליו, הוא לא יודע מאיפה, הוא לא יודע כלום. אז הוא בונה לעצמו עמודים שיהיה לו ביטחון. אחד הדברים זה המיקום. המקום שלו. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך לך מארצך וממולדתך. אני יודע את הבעיה, מולדתך זה מקום שנולדת. מקום שאדם נולד, זה הביבי, אני מכיר את השכונה, את החבר'ה, את העניינים, את הכל כבר, אני מרגיש טוב. ומבית אביך, הוא אומר לו, אני יודע שזה גם בית אביך, זה המשפחה, זה התמיכה מסביב, זה החום מסביב, הכל. אל הארץ אשר כזה ניסיון, איך תעזוב. עכשיו הטבע הזה, זה רק הבאתי דוגמה במיקום של בן אדם, איפה הוא נולד, איפה הוא גר. רבנו אומר, קשה לאדם לעבור מנווה הרעה, אפילו מנווה הרעה לנווה היפה. ממצב שהוא נקרא רע, יחסית, למצב יותר טוב, כי המצב שהוא נמצא בו בשבילו זה הכי טוב. למה? זה בטוח, יש לי את זה בטוח, אני, יש לי את זה. המצב הזה כבר אני רגיל וטוב לי איתו, זהו. אתה אומר לו, אז זה סוגר לו את האופציה להתחדשות. אז בן אדם תקוע. כל זה נובע מפחד. פחד לקחת ריזיקות, תעבור, לך תדע מה יהיה ואיך ו... אז זה ניסיון. אז הוא היה צריך פה להיות עם אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, שאומר לו, עזוב הכל, קח את אשתך וסע. וגם לא אומר לו לאן. סע ואני כבר אגיד לך איפה לעצור. תתחיל ללכת. קשה. נכון? קשה. אז אתה שואל אותי אם בן אדם נשאר על דעה אחת, כן. הוא לא רוצה להחליף דעות, די, סגור לו קטע בניין, אל תשנה לי, עזוב אותי. אני כבר כאילו התבססתי על החומות האלה. וזה גם בפילוסופיית חיים של האדם. תראה בן אדם, בנה לו, בנה לו, בנה לו איזה תזה, סגר את עצמו בתוך המבנה הזה והוא חי את זה. עכשיו אתה בא לספר לו סיפורים חדשים, תשמע, עזוב, לא רוצה לשמוע, לא, עזוב, לא רוצה לשמוע. ואם אתה בכל זאת מדבר, אז הוא מתחיל לסתור אותך. לסתור אותך, להפיל לך את הבניין, להקשות עליך, כי הוא לא רוצה להפיל את שלו. התזה שלך, הסיפור שאתה בא לספר לו, מה החיים ולמה ואיך, זה הולך לשבור לו את הבניין שהוא בנה, והוא יושב בו בנחת. אז הוא לא רוצה להפיל את זה. לכן רבנו אומר, בסיפורי מעשיות של הבעל תפילה, העשרה של המלך, הצדיקים, שהלכו לתקן עולם, היה שם השמח, הממונה על האוצרות, החכם של המלך, בעל התפילה, הגיבור של המלך, עשרה צדיקים, שכל אחד היה ספץ באחד הדברים האלה, והלכו לתקן את העשר כיתות, קטגוריות, שהיו בעולם. היה שם סוג אחד של השמחה, למשל, אנשים שהיה להם נטייה לשמחה. זאת הנקודה שלהם. אז מה הם עשו? הלכו לאיזה שדות, מקום שאפשר לגדל שם כל מיני דברים שיביאו להם ראש טוב, וגידלו שם עיינות, והכל, וכל היום ממינו להם מלך, כל היום הם היו שיקורים. זה היה החיים שלהם. קט אחרת היו בעניין החוכמה, קט אחד בממון, קט אחד של היפת תואר, שאצלם היה רק נשים, ואלה היו צריכים לתקן אותם. רבנו אומר, כל הצדיקים האלה, היה להם בדיוק את אותם נטיות שהיו לקטות האלה. אותם נטיות, תבועות בהם הנטיות האלה, רק אצלהם זה ישב על הקו האמצעי. אז רבנו אומר, כשהם הלכו לתקן אותם, הם לא עקרו מהם את הרעיון שלהם. אמרו להם, אתם צודקים. זה החיים. השמח של המלך, הצדיק, כשהוא בא לקט הזאת של השמחה, לא אומר להם, שטויות, זה לא זה, בואו, תחזירו, תחזירו ספר, תלמידו תורה. הוא לא אמר להם, זה אמר להם, אתם צודקים, זה העניין, השמחה, אבל אתם שמחים ממה, משתייה, והדברים האלה, בואו אני אביא לכם לטעום מה זה שמחה, בצורה אחרת. והושיב אותם, ולאט לאט הביא להם את מה שהם רצו, את השמחה. אתה לא יכול לעקור מבן אדם את מה שהוא מוטבע עליו. אתה יכול רק לנווט אותו, להגיד לו, בוא תתיישר על עניין, על האמצע, על דבר אחר. אבל אתה לא יכול להוציא אותו מהעניין שלו. אין עם מי לדבר, זה לא יעזור לך. לכן רבנו אמר, שבאו אליו התלמידים, ללמוד אצלו תורה. אז רבי יהודל, היה מקובל. שרבנו היה בן 24 בערך, רבי יהודל היה בן 40, ראש ישיבה של מקובלים, ושמע על רבנו, בא לזה, טעם את הטעם של רבנו, נדבק ברבנו, נהיה תלמיד שלו. אז רבנו אמר לו, אתה מקובל? אני אלמד אותך דרכים בקבלה שלא חלמת עליהם. הוא לא אמר לו, תעזוב, בא ללמד אותך משהו אחר. לא, אתה מקובל, אני אעשה בך מקובל יותר. רבי הייקל, היה נגן, פזמונאי, הוא בא לרבנו, רבנו לא אמר לו, עזוב את המוזיקה, עזוב, בוא, אני אעשה ממך נגן שעוד לא היה נגן כזה בעולם. אני אלמד אותך דרכים בנגינה. כי הכל נמצא בתורה. היא השורש של הכל. ובאמת, רבי חייקל היה הנגן של רבנו, היה מנגן, והוא היה עושה את השמחה בבית המדרש. כל אחד ואחד, הוא לא עקר אותו מהדרך שלו. תישאר על הדרך שלך, זה המסלול שלך, אבל תתיישר על האמת. אז כשאתה שואל אם בן אדם הוא אוהב להיות תקוע על דבר מסוים, זה מהפחד שלו שהוא לא יפסיד את מה שיש. עכשיו, המדריך שלו צריך להיות חכם כזה ולא לעקור לו את העניין שהוא יושב עליו, אלא ליישר אותו לקו האמצעי של אותו דבר. אז אומר רבנו ככה, המחלוקת היא בחינת בריאת העולם. כי על ידי המחלוקת שיש בין תלמידי החכמים, שכל אחד אומר דבר אחר מחברו, על ידי דיבורו הוא בורא שכל חדש. כי אם היו כולם אומרים אותו דבר, לא היה נברא רק את אותו דבר, אחד. כמו כל הנגרים היו עושים שולחן מרובע. אז לא היה מלבן ולא היה משולש ולא היה בעיצוב כזה ולא בעיצוב כזה, כולם אותו דבר. מחלוקת היצר הרע, היינו, מה שנכנס לו בליבו קושיות ואפיקורסות, זה נקרא מחלוקת היצר הרע, שבתוך הלב של האדם מתחיל להיות ספקות. זה המכה הכי קשה. כן, לא, יש השם בקרבנו עם עין, כן יכול להיות, לא יכול להיות, כל מיני דברים. זה עושה לו קושיות, ורבנו אומר, זה גורם לכבדות בלב. כבדות בלב, הלב הופך להיות לב אבן. זאת אומרת, נטול רגשות. זה מכה הכי קשה לאדם. מאנוש, בן אנוש, הוא הופך להיות אבן, דומם. מי מדבר, מדרגת מדבר, הוא לא ירד לבעל חי, לא לצמח. יש אנשים חס ושלום מסכנים יורדים למדרגת צמח. לא צמח, הוא הופך להיות דומם. כמו שנדמה לי, על נבל הכרמלי כתוב, ויהי לי בו אבן, אני חושב עליו, לא זוכר פסוק הזה איפה, עכשיו עלה לי. אז מחלוקת העץ הרע שבליבו של האדם מתחיל להיות לו קושיות בתוך הלב שלו, מחלוקת אפיקורסות, וזה נתאבה משתלשלות המחלוקת בקדושה. היינו מחלוקת תנאים והמוראים בהלכות התורה. השורש של הכל היא התורה, כי היא השכל האלוקי שממנה התפצל כל הניצוצות של החוכמה שנמצאים בעולם. השורש, התמצית, נמצא בתורה, באותיות התורה, בסיפורים של התורה. הנוסחאות תמונות שם, האקסיומות והנוסחאות תמונות בתוך הסיפורים. זה הפה בתורה, הנפלא שבתורה, שמסיפורים, סיפורים נראה כמו סיפורי ילדים, ציית מצרים, יוסף עם האחים, כל מיני סיפורים יפים. שם תמון כזה שכל שאי אפשר לתאר. ומי שלומד, לומד, לומד, הוא כל פעם מוציא עוד שכל. אז זה השורש של הכל. אז ברגע שיש קושיות בשורש, בתורה, בין התנאים והאמוראים, מחלוקות שיש ביניהם, אז המחלוקות האלה בהשתלשלות גורמים שיש מחלוקות במציאות, כי זה בשורש. מה שקורה בשורש, ממילא יקרה בענפים ובעלים של האילן. אם בשורש של האילן לא מגיע מים, הענפים מרגישים את זה, העלים מרגישים, מתחילים להתייבש. אז מה שקורה בשורש, קורה בענפים. אז המחלוקת היצרה שיש בלב האדם נובע ממחלוקת תנאים ואמוראים בתורה שיש מחלוקות. לכן רבנו אומר, על ידי פסק ההלכה, שאדם לומד את פסקי ההלכה, את הקו האמצעי, בדיוק מה נפסק, עושה שלום בשורש, הוא ממלא עושה שלום בליבו. לכן לימוד פוסקים זה דבר חשוב מאוד. אחד החובות שרבנו אמר, לא לעבור יום אחד בלי ללמוד פוסקים והתבודדות. שני דברים. על ידי לימוד הלכות פסוקות, נתקן מחלוקת שבקדושה, ואז מתיישר הלב מעקמומיותו, מהכפירות והטענות על הנהגת השם יתברך. זה נקרא כפירות. שבן אדם עובר עליו בחיים כל מיני דברים שהם נגד רצונו, ויש לו טענות. יש לו טענות, זאת אומרת הוא כופר בקדוש ברוך הוא. למה אתה מעביר לי חיים כאלה? גם מי שלא מאמין שזה מהלך אלוקי, ויש לו טענות, הוא גם כופר בקדוש ברוך הוא, כי סוף סוף זה הקדוש ברוך הוא עושה. כל מה שקורה, במיוחד מה שקורה לאדם נגד רצונו, זה בוודאי הקדוש ברוך הוא. כי אתה לא יכול להגיד שאתה עשית את זה, כי אתה לא רוצה. אז יש איזה כוח אחר שעושה את זה. אז בסדר, אז הוא לא תולה את זה בכוח הכללי, אז הוא תולה את זה בפרט. בשכן שלו, בבעל הבית שלו, במתנגד שלו, הוא עושה. כי הוא לא יודע שגם הוא עושה מה שהוא עושה, בלי שהוא רוצה. אז כשיש לאדם טענות על המציאות, זה כפירות. זאת אומרת, כשאדם מקבל את באהבה, לא אומר שלא יעשה לפני כן השתדלות לשנות אותה כרצונך, שיתאים לך למה שאתה רוצה ומה שאתה אוהב, אבל מדבר שקרה הדבר, אז מתחיל המרירות והטענות והכיתורים על הקדוש ברוך הוא, אז הוא הופך את הדין לדין קשה. כי ממילא קרה מה שקרה, רק עכשיו עוד תקבל את זה באהבה ומתקת את זה, ויש לך עוד מצווה על זה, שאמנת באלוקות שהיא הפעילה את הדבר הזה, או שאתה עכשיו מתלונן על אשתך. היא עשתה, והיא כופר. חז"ל אמרו, כשאדם הראשון אכל מהעץ, עץ הדעת, אמר לו, לא תאכל ממנו. כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, מה, איך אכלת? אמר לו, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי באוכל. זאת אומרת, מה אתה מקטר? הוא מתחיל לקטר, מה זה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה אכלת? מה אתה תינוק? יאכילו אותך עם בקבוק? מה אכלת מהעץ? אומר לו, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי באוכל. זאת אומרת, הוא טען פה מרמור. לקדוש ברוך הוא, מה נתת לי אותה? היא עשתה לי את זה. מה הבאת לי אישה? היא גרמה לי את הצרות האלה. אמרו חז"ל, פה כפר, אדם הראשון במשפט הזה, כפר בטובה שעשה לו הקדוש ברוך הוא. כפר בקדוש ברוך הוא. מה אתה מתמרמר? קבל את זה באהבה ככה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה. אל תבוא בטענות עכשיו לשליח, כביכול. תראה, בסופו של דבר כל המהלך היה מהלך אלוקי שהוא יאכל מהעץ. ככה מסביר רבי חיים ויטל. ככה היה מהלך, ככה היה צריך לקרוא. שהוא יגיד לו, אל תאכל, וברגע שהוא אמר לו, אל תאכל, הוא ציווה עליו כן לאכול, וכו' וכו', זה תורה אחרת, נפרדת, להיכנס לתורה, זה עוד עניין. אבל הוא היה צריך לדעת, זה מהלך אלוקי.
עכשיו, אין מקום לטענות, כי אחרי שקרה דבר, זה לא משנה,
בטח.
אתה מקשר את זה לבני אדם שעשו לך, או לקרות,
זה לא משנה.
שפעיל אותם, זה לא משנה. שקרה, קרה, אין טענות, זהו.
אין מקום לטענות. להפך, זה עכשיו הניסיון שלך להאמין. שזה הקדוש ברוך הוא הוליך את המהלך הזה איכשהו. מסכן מי שהולך עכשיו לטעון טענות ולהתמרמר, מה תרוויח מזה? זה כבר קרה, זה נמצא, זה במציאות, זה קיים כבר. להתמרמר ולטעון טענות, ולבוא עכשיו לאותו אדם שדרכו יצא הדבר הזה, שהוא נגד רצונך, ולהילחם בו. מה זה יעזור עכשיו? תילחם בו. מה זה יעזור עכשיו? סתם דוגמה, אשתו בבית עשתה איזה משהו, הוא אוהב חמין בשבת, שזה אצלו העונג הכי גדול שבת, שמה לא יודע איזה תבלין, איזה מלח יותר, בא בשבת בארוחה, כל הטעם שהוא אוהב איננו. זה מציאות, קרה כבר, חמין ככה, אין מה לעשות. אתה יכול רק למתק את זה, לקבל באהבה, להגיד, ברוך השם, בסדר, נתמרן, נעביר אותה. במקום זה יוצא למלחמה עכשיו נגד אשתו. מה תעזור המלחמה הזאת? החמין השתנו, המלח התעופף, התעדה, יקרה משהו באוכל, כלום. אז לא רק שהוא לא מקבל באהבה ואומר, ריבונו שלם, ככה רצית, אני מקבל את זה באהבה, אלא הוא נלחם. עכשיו כשהוא נלחם, בוודאי הוא יודע שאת החמין זה לא ישנה. הוא מוציא את הכעס שלו, את המרירות שלו, נגד הקדוש ברוך הוא בעצם. רק הוא לא יכול להסתכל לקדוש ברוך הוא ולצעוק עליו, הוא מתבייש, אז הוא מוריד את זה על אשתו. רבנו אומר שדוד המלך אמר את זה במשפט אחד. שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. שתו בשמיים פיהם, הדיבור שלהם הוא נגד השמיים, נגד הקדוש ברוך הוא, הטענות והמרירות שלו. ולשונם תהלך בארץ, אבל הוא מתבייש לדבר על השמיים, אז הוא מדבר על הארץ. על מי? על השליח, על אשתו, על הזה. אז הוא בא בטענות, ובעצם הוא בא לטענות הקדוש ברוך הוא, רק הוא מתבייש. אז הוא בא... יותר טוב, יותר טוב שתבוא בטענות לקדוש ברוך הוא. אז אתה מודה שהוא המנהיג. אז יש לך פה עוד אקט של אמונה, אז מלא, זה יותר טוב. מאשר ללכת נגד... אבל מה יושב לו בראש? דמיון חולני. שהוא הולך לסגור את האופציה שזה לא יקרה פעם הבאה. אז הוא תופס את השליח ויורד עליו ומבהיל אותו, נגיד שזה אשתו במקרה של הסיפור הזה, לדאוג שפעם הבאה זה לא יקרה, והוא מדבר באוויר, זה לא סוגר שום אופציה. כי מספר האפשרויות שיש לקדוש ברוך הוא לקלקל לך את הארוחה בשבת, דוגמה, הם אין סוף אפשרויות. אז סגרת לו אופציה אחת, נגיד, שהאישה לא תשים מלח יותר בתבשיל. אז הוא יכניס בתבשיל דוק. בעיה. או יתוש. כשאדם מוריד את הראש, ענב, קבל באהבה ריבונו שלהם, ממתיק את הכל והכל בסדר והכל זורם והכל יפה. אם הוא לא מקבל את זה, זה כפירות, רבנו אומר, מחלוקת, זה מחלוקת שאצלו בלב. יש לו מרירות וטענות על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה האלוקית. והוא סובל. משפט כזה אמר רבנו, מי שלא רוצה לסבול מעט, סובל הרבה. מה זה לסבול מעט במקרה שלנו? לסבול מעט, תנפה קצת, תוציא מהחמין המלוח, רק תפוח אדמה שהוא לא מלוח, תוציא קצת מפה קצת, תוכל לארוחת, תסבול מעט. הוא לא רוצה לסבול מעט, אז הוא סובל הרבה. מלחמה, ריב, בלגן, כל הבית הפך, והוא עכשיו מדוכא בעצבים, שוכב במיטה, עד מוצא שבת בקריזה. זה סובל הרבה, כי הוא לא רצה לסבול מעט. להוריד את הראש ולקבל את זה ככה, איך שזה.
ומה, איך הוא נוהג פה? אולי זה אותו דבר, אבל זה חשוב, כי אני חושב שכולם יש לך, שהילד שלו נגיד, האישה או הילד, בילד, פתאום הילד מסתובב לאיזה כיוון שהוא לא רוצה להסתובב. עכשיו, זה לא איזה מקרה חד פעמי.
מה זאת אומרת, הילד מסתובב לאיזה כיוון?
הילד פתאום הולך... הוא רוצה ללכת באיזה דרך חדשה, כן? שאבא לא רוצה אותה, הוא לא חלם עליה, וזה אומר עכשיו, כי בכל, כן? למשל, שם מגיל באוזן, כן?
כן.
מי עכשיו אני מגיל באוזן, לא יכול להגיד לו כלום. אז זה לא משהו שפעם אחת, זה לא
מכה... זה בעיה יותר מורכבת, תגיד לך למה. אתה שואל מה אני צריך לעשות, איך אני מתנהג בדבר כזה?
לא איך מתנהג לילד, איך הוא מתנהג לקדוש ברוך הוא, שלא תצא שיש לך עכשיו עם הקדוש ברוך הוא איזה בעיה פה.
לך אין בעיה עם הקדוש ברוך הוא בכלום.
כן.
אתה, יש לך רק את עצמך. במקרה, במרכאות, הילד הזה שנולד אצלך, במקרה הוא נולד אצלך. זה ייצור של הקדוש ברוך הוא שרצה שיהיה בעולם. במקרה הוא הוציא אותו אצלך, הוא היה יכול להוציא אותו אצל זה, אצל זה, אצל זה, לא משנה איפה. זה ייצור שהיה צריך להיות בעולם. הוא הפקיד אותו אצלך, תחנך אותו עד גיל, חזל אמרו, שש, זה הגיל שאתה מחויב. מעל גיל שש, זה גיל שאתה עושה כבר בחסד. אתה מטפל בו בחסד. מאכיל אותו, מחנך אותו, הכל במתנת חינם, חסד. אז הייצור הזה שהוא אצלך מבקשים ממך ללמד אותו, לחנך אותו. זה מה שקדוש ברוך הוא ציווה, מצוות חינוך זה נקרא. יש לנו מצווה שנקראת מצוות חינוך. בגיל 13 נגמר הסיפור. בגיל 13 אתה מברך, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. זאת אומרת, עד גיל 13 אני מחויב בחינוך שלו. כשאתה מחויב בחינוך שלו, זה אתה מחויב בחינוך שלו. וזהו. אתה לא מחויב בתוצאות המעשים שלו. לא זה העניין. הוא עושה דברים, ותראה את הבן אדם עכשיו מתמרמר אבא. למה? כי הוא עושה מעשים שקלקלו את הכבוד של אבא בשכונה. אז הוא תולה את זה בזה, תשמע, הוא לא עושה מה שקדוש ברוך הוא אמר. מה, הקדוש ברוך הוא מינה אותך שוטר? לדאוג שיעשו את מה שהוא ביקש? לא. יש לך מצוות תוכחה, תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. רבנו אומר, רבי עקיבא אמר בדורו לפני 2,000 שנה, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. לא כאן להוכיח. אדם בא להוכיח, הוא בא לפרק את הדברים שמפריעים? לא. הוא לא בא נטו חינוך. נטו חינוך זה צריך להיות כמו, אני לא יודע בדיוק איך זה הולך שם, אבל נגיד, אני מתאר לי, שמורה בא לכיתה בבית ספר, זה לא הילדים שלו, הוא בא, ממלא את תפקידו והולך הביתה. עשו, לא עשו, זה לא ענייני, אני עשיתי תפקידי, חינכתי, אמרתי מה צריכים לעשות, לימדתי. הוא לא רוצה לעשות, וגמרנו, נגמר הסיפור. אבל ככה אותו דבר, אתה צריך לחנך, אתה צריך להסביר, אתה צריך ללמד, אתה צריך להשתמש עם הכלים המתאימים, בגלל זה אמרתי, זה מורכב. למה זה מורכב? כי אתה צריך להיות חכם גדול במהלכי הנפש של הילד, כדי לדעת איך. שלמה המלך אמר, חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכך. לפי דרכך אתה יודע שלך נותנים סתירה, אתה נהיה ילד טוב. אז אתה אומר, אני אתן לו סתירה. לך זה מתאים, הסתירה, לך, כשנתנו לך, היית, הורדת את הראש. חנוך לפי דרכו, יכול להיות שאצלו זה יעשה בדיוק פעולה הפוכה. אז אתה צריך לדעת, אז זה לא קל. אבל באופן עקרוני, אתה צריך לחנך אותו, ללמד אותו כמו מורה בית ספר, גמרת את התפקיד, וזהו, חינכתי. לבוא, להסביר את העניין, זה... וזהו. להיות השוטר עכשיו, המוציא לפועל, ההוצאה לפועל, לראות שזה נעשה כמו שאני רציתי, זה כבר לא התפקיד שלך. אתה תחנך אותו, תלמד אותו. אתה רואה שלא יצא לפועל, אז אתה מבין שהחינוך לא היה בסדר, לא תפס, אז תנסה עוד פעם לחנך. זה צריך סבלנות שאין בדור הזה דבר כזה. אז רבנו אומר, עדיף שאל תעשה כלום. עזוב אותו ככה. אם אתה לא במדרגה הזאת, שאתה מסוגל להבין את מהלכי הנפש שלו, ואתה בא לחנך אותו כמו מורה, כמישהו זר, בלי שהלב שלך בפנים, וכואב לך, ואתה נעלב מזה, שהוא לא עושה מה שאמרת וכו' וכו', ואתה שוטר שלו, עדיף שתעזוב אותו, וזהו. זה מה שהוא אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. אז עדיף, כי מה? המוכיח, אני לא יודע להגיד לך באחוזים כמה, ילדים או מבוגרים שהיו פעם ילדים פגועי נפש בצורה המונית, כי ההורים חינכו אותם להיות פגועים. מה זה גרסא דינקותא? חז"ל אמרו, המלמד תינוק דומה לכותב על דף נקי. המלמד מבוגר כותב על דף מחוק. מחוק, אז נשארת כזה. אתה יודע מה זה דף נקי? כל אות נקלטת, נטבעת בדף. ילד מאמין להורים. למה שהוא לא יאמין להורים שלו? הם אוהבים אותו, הוא אוהב אותם, ההורים שלו. כל מילה שיוצאת מההורים, מאמין להם. ברגע שהאבא עצבני ופלט פליטת פה, פעם אחת אמר לילד מטומטם, הילד מאמין שהוא מטומטם. נטבע לו. ועכשיו כל מקום שהוא הולך ועם החבר'ה ומישהו הסביר משהו והוא לא הבין, אבא צודק, אני מטומטם. אתה מבין מה הוא עשה לו? במילה אחת הטביע לו דבר שהילד הזה הולך עם זה, ואז על זה הוא בונה עוד ועוד ועוד ועוד, הורס לו את הנפש. כמה מילים כאלה יש? כמה אנשים אומרים זה לילדים, לילד קטן, תינוק? והילד מסכן, תמים, מאמין לכל מילה, מוטבע לו.
ברגע שאבא אומר את זה, זה פשוט לא יכול, לא יכול לצאת לך. כן. אחרים יגידו, בסדר, זה קל יותר.
אתה מבין איזה רחמנות יש על העולם? ואבא גם כן מסכן, גם הוא לא אשם. אבא שלו ככה אמר לו גם. זה עובר בשלשלת. והסבא גם כן לא אשם, האבא שלו אמר לו ככה. איפה זה התחיל? בחטא אדם הראשון. אריזל אומר חטא אדם הראשון כולל את כל הטעויות וכל כל מה שיש בעולם, כלולים בטעות ההיא שהוא עשה באכילת עץ הדעת. אז עכשיו כל עורק שיצא מהאדם הראשון, שזה אדם מסוים, שהשתלשל עד שהגיע אליך, כל השרשרת של סבא, אבא, נכד וכולי וכולי, נין וכולי, מהאדם הראשון, כולם יושבים על אותה טעות. בוא נגיד דוגמה, הדוגמה הזאת. הראשון אמר לבן מטומטם, הבן נטבע בו והוא התחיל להרגיש רגשי נחיתות בחברה והוא נהיה כזה, וזה התבטא ביחסים שלו עם אשתו בבית, וכל הבית היה בנוי על הבסיס הזה, פלוס עוד הרבה דברים, אבל תפוס רק נקודה אחת, המילה הזאת לדוגמה. עכשיו הוא מוליד ילד, והוא חוזר על אותה טעות, מטומטם לבן. והבן לנכד, וזה ממשיך ככה. מתי נהיה תיקון חטא אדם הראשון בנקודה הזאת? כשאחד מהשלשלת של הילדים יעצור, והוא כבר לא יגיד הלאה לבן שלו מטומטם. הוא יקלוט את הטעות של כל הגזע הזה, ויתקן את זה, והוא יתנהג אחרת עם הבן שלו, הוא תיקן את חטא אדם הראשון בנקודה הזאת. אותו דבר השני, כעס, זה עבור בשלשלת וכו'. איך האמא והאבא התנהגו עם הילד והילדה, ככה הם התנהגו עם הילדים שלהם, אותו דבר. וכן הלאה. מי שיקלוט את הטעות ויעצור אצלו ייגמר, זה תיקון חטא אדם הראשון, והוא מקבל את השכר עבור כל השרשרת. למה? כי הוא כבר ירגיש את ההנאה ואת הטוב ואת השמחה שהוא נמצא במערכת הזאת של היחסים עם הילדים שלו, שונה ממה שהוא הרגיש אצל ההורים שלו. כי ההורים שלו לא הרגישו טוב בזה. שהם מסוכסכים עם הילדים וביחסים כאלה. וככה תפזר את זה על כל הדברים שיש בעולם. זה תיקון. וככה זה בעניין של הניאוף, וככה זה בעניין של הסטיות, וככה הכל, 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 הכל. ובא, זה התורה, מה שהתורה עושה. היא תופסת את כל אחד בדור שלו, יושבת עליו על הראש שלו, ומטפטפת לו, מטפטפת לו, מטפטפת לו, מראה לו, פותחת לו טענם, תדע מה טעות, מה אמת, מה שקר. תעצור את המהלך הזה, תתקן את חטא אדם הראשון. חז"ל אמרו, כשהגיעו להר סיני לקבל את התורה, עם ישראל, הזדקחו מזוהמת הנחש, שהטיל בחווה. הזוהמה הזאת, שהיא הקלקול של כל העולם, כל אחד באיזה נקודה. זה קשור באמונה. כשקיבלו את התורה, קיבלו את האמונה. כי כי האדם הראשון פגם באמונה, באכילת עץ הדעת, שהשם אמר לו לא לאכול, הוא אכל פגם באמונה, ומפה התחילו כל הקלקולים. כשביו בהר סיני, פסקה זוהמת הנחש, אמרו חז"ל. נגמר, תוקן הכל במכה. זה יחזיק מעמד 6 שעות. משה עלה להר, חזר, התפרקו לגמרי. הכל חזר, כל הקלקול חזר. לא הצליחו להחזיק מעמד בתיקון הזה. ועכשיו, בכל דור ודור, על ידי התורה שאנחנו לומדים, לאט לאט אנחנו מזכרים את עצמנו, מתקנים את עצמנו, בעזרת השם, נזכה לגאולה השלמה, שזאת תהיה הגאולה השלמה בעזרת השם.